ברוכים הבאים לפרק השישי של אחים למחלוקת. בפרק היום אני נפגש שוב עם דוקטור מיכאל אברהם, מיקי, שהסכים שוב להתארח כאן, ואנחנו מדברים על דטרמיניזם וחופש הרצון. אז מוזמנים להקשיב. יש איזו תוספת נחמדה במבנה שאנחנו מקיימים היום, אז נראה לי שזה יצא טוב. אשמח להערות שלכם, בבקשה תאירו גם דברים, ביקורת, במיוחד ביקורת עליי ואיך שאני עושה ואיך שאני מפריע לו באמצע. תכתבו בבקשה ביוטיוב, אני רוצה לשמוע את הקולות שלכם, את הדעה שלכם, זה רק מוסיף. אז שיהיה יום מצוין, להתראות, תהנו מהקשבה, ביי.
אוקיי, זהו.
מצוין. אז קודם כל, תודה שוב שאתה מוכן לעשות איתי את הפודקאסט הזה. אני אספר שיחסית זה פרק חמישי שאני עושה של הפודקאסט הזה, זה עכשיו פרק שישי, וזה היה עד עכשיו הפרק הקודם שעשינו, הפרק הכי נצפה, ואין לי ספק שזה בזכותך, אז תודה על זה. ואני רוצה לציין, רציתי להגיד משהו, קיבלתי הרבה תגובות על האופן שבו אני עושה את הפודקאסט הזה, את הרעיון הזה של העצירה של הדובר. הרבה אנשים ראו את זה כלא מכבד ולא יפה ודברים כאלה. אני רוצה להגיד על זה, אני קודם כל אני מבין שככה ככה נהוג, שנותנים לבן אדם לסיים להגיד את מה שהוא רוצה להגיד. אני פשוט, זה העיקר הכוונה שלי בפודקאסט הזה, להציע דרך אחרת להסתכל על הדבר הזה, ולהסתכל, אני טוען, שזה לא שאני פחות מכבד, ככה אני רואה את זה, אלא אני מעביר את הדגש של הכבוד מהדובר למקשיב. שבדרך הזאת שאפשר לעצור את הדובר בכל עת, אני מתייחס אם אפשר להגיד, לכאב של המקשיב, שיש לו איזה בעיה והוא רוצה להגיד משהו, כשצריך לכבד לתת לדובר לסיים להגיד מה שהוא רוצה, אז הכאב של המקשיב נשאר בתוכו, ואני רוצה לעשות מקום לכאב של המקשיב, ואני רוצה להגיד משהו, זה מאפשר למקשיב לבטא את הכאב שלו.
רק הערה על העניין הזה, אני גם קצת חשבתי בעקבות המפגש הקודם, קודם כל אני לא רואה פה שום טיפת פגיעה בכבוד, זה בכלל לא המישור הרלוונטי. השאלה היא איך הכי יעיל לנהל את השיח, זה לא שאלה, אני חושב שפה הצדדים מכבדים אחד את השני, וזה בכלל לא המישור הדיון הרלוונטי. אבל לגבי צורת השיח, אין לי ניסיון בזה, לך יש יותר ניסיון בזה, אחרי הפעם האחת שהייתה לנו, הרגשתי שלצורה הזאת יש חסרונות. זאת אומרת, למרות שעוד פעם, אפשר להמשיך לנסות כי לא התנסיתי בזה עד עכשיו, יש לזה חסרונות, כי כשאתה מנסה לפתח איזשהו רעיון, והשני עוצר אותך באמצע, כי יש נקודה שהוא רוצה להעיר עליה, אתה כבר לא חוזר להמשך שאותו רצית להגיד. עכשיו, אתה רצית להגיד משהו שלם, וכשאנחנו עוצרים בדרך, אתה בדרך כלל, או הרבה פעמים, לא זוכר את קו המחשבה, לחזור אליו אחרי זה ולהמשיך לפתח את העניין, וזה הופך את הדיון לטיפה יותר כאוטי. כי הוא תופס כיוונים כל פעם פשוט לפי העצירה, וזה ימשיך להתפתח משם. ובמובן הזה אני חושב שהשיחה, בטח מבחינת המאזינים, נהיית פחות משמעותית, כי הם לא יקבלו תמונה. הם פשוט יעקבו אחרי איזשהו שיח שרץ בצורה, הייתי אומר, מקרית כמעט. זאת אומרת, לכיוונים מזדמנים, ולא יראו איזשהו קו מחשבה רציף, לא שלך ולא שלי, ואני חושב שמבחינת המקשיבים יש פה חיסרון. אפשר להמשיך לנסות לעשות את זה, כי זה עוד פעם, התנסות חדשה מבחינתי, אבל אני רק מעיר שזאת תובנה אחת שעלתה לי בעקבות הפעם הקודמת.
מעולה, תודה. על זה, התשובה שלי לזה היא שאני חושב שיש יותר ערך, אני אגיד שני דברים. אחד, יש את מה שיש, מה שהדובר רוצה לומר, הרעיון שהוא רוצה להעביר, ויש את מה שבתודעה של המקשיב. ואני רוצה לטעון שבעיניי שני דברים. אחד, לדעתי חשוב יותר מה שנמצא בתודעה של המקשיב, האם הוא הבין מה שנאמר, לא הבין מה שנאמר, האם הוא מסכים עם מה שנאמר או לא מסכים עם מה שנאמר. לדעתי זה העיקר בשיחה, יותר ממה שהדובר רוצה לומר. טענה נוספת היא שכשכל פעם שיש את העצירה הזאת שאני עוצר אותך או שאתה עוצר אותי, זה בעצם מאפשר לנו לרדת, זה נכון שזה לא מאפשר לכל אחד להציג את כל הרעיון שלו, אבל מה שזה עושה זה כל פעם לוקח אותנו להנחות המוצא שלנו עליהן העמדה שלנו מבוססת. כשאני מקשיב לך ואני מזהה איזושהי בעיה, איזושהי נקודת מחלוקת, אז אני עוצר אותך ומציין את הקושי שלי עם משהו שאמרת עד עכשיו, וזה מאפשר לנו לרדת רמה לעומק של נושא מסוים. זה נכון שלא שמענו את כל הרעיון, אבל יש לנו, תפסנו איזושהי הנחת יסוד אחת, ואנחנו חופרים בתוכה, ואז אתה עוצר אותי, ובודקים עוד הנחת יסוד אחרת. אז השיח, זה נכון שהוא לא מסודר, שומעים את כל הרעיון, את כל הרעיון ואת כל הטיעון, אבל הוא כן נשאר וחופר בתוך הנחות היסוד אחד של השני, ובודק, בעצם אנחנו בודקים את הנחות היסוד אחד של השני.
אני לא בטוח בזה, כי גם כשאנחנו מתחילים לדון על הנחת היסוד, זה ייצר באותה צורה. זאת אומרת, גם אותה אנחנו לא נמצא. כי הרי בסך הכל הדברים האלה הם די מעגליים. זה לא, בדרך כלל חשיבה שלנו לא בנויה, כמו שאנחנו מדמיינים לעצמנו, יש הנחות, עליהן אנחנו בונים מסקנות, ואז עוברים הלאה. הרבה פעמים אלה מעגלים, כשההנחות תלויות בהנחות אחרות, ההנחות ההן יכולות לחזור למסקנות, ומה שקורה זה שגם את הדיון בהנחה אנחנו לא נמצא, בדיוק מאותה סיבה, זאת אומרת, כי גם הוא יעצור.
בדיוק, אז אני טוען, בדיוק מה שתיארת, המבנה של ההנחות שלנו ושל ההצדקות של המערכת החשיבה שלנו, הוא, יש לו מבנה קצת כאוטי, והשיחה הכאוטית מלווה את מבנה ההצדקה, ההצדקות שלנו. כל פעם שעוצרים, בודקים איזה משהו אחר, כן? בודקים, וזה באמת קצת, המבנה קצת כאוטי, אבל ככה בעצם אנחנו בודקים את כל מערכת ההנחות שמבנים את ה... אנחנו לא ממצים.
כן.
אנחנו לא ממצים.
זה באמת מחזיר אותנו לנקודה שאמרתי קודם, השאלה היא מי נמצא במוקד. ואת, אם אנחנו מנהלים שיח בינינו, חלק מהטיעונים שלך אני חושב שהם make sense. אבל כשאנחנו מצלמים ועושים את זה לטובת מאזינים, אז אני חושב שזה פחות נכון, כי הם יעקבו אחרי השיח הכאוטי שלנו, אבל בן אדם כשהוא מגיע לשמוע שיחה כזאת, הוא רוצה לצאת עם איזושהי תמונה, שלי, שלך, לא משנה, אבל לגבש לעצמו את התמונה, על בחירה חופשית, נגיד מה שדיברנו. הוא לא יצא עם זה. זאת אומרת, הוא לא יקבל תמונה כזאת. אנחנו בינינו נדבר, ואולי הכאוטיקה הזאת עוקבת אחרי הכאוס שיש בתוכנו. אני גם בזה לא לגמרי בטוח. אבל המטרה של שיחה שפונה למאזינים, זה לנסות לסדר את הכאוס הזה, להביא אותו לאיזשהו מבנה קוהרנטי, כדי שהם יוכלו לראות את המבנה הזה, ועליו לגבש עמדה. עכשיו, עוד משפט אחד, אני חושב שאולי אפשר להרוויח את כל הרווחים האלה בצורה טיפה שונה, תחשוב על זה, זה עוד פעם, אתה קובע את הפורמט, זה מבחינתי בסדר גמור, אם אתה אומר, תראה, זמן מסוים כל אחד ידבר בלי שעוצרים באמצע, אתה, אם יש לך איזושהי נקודה, אתה רושם לעצמך, זה וזה לא הסכמתי, את זה וזה אני רוצה להעיר, ואחרי זה אפשר להגיע לכל נקודה שרוצים. נדמה לי שזה יצא יותר מוצלח, אבל עוד פעם, up to you, כן.
זה ברשותך, לבינתיים, אני אשמח שנמשיך לדון ברעיון הזה, בעיקרון הזה של הדיבור הקשוב, של העצירה, בהמשך שניפגש עוד כמה פעמים, נמשיך לתרגל את זה, אני מאמין שתשתכנע בסוף, אבל אני בסדר, ואני מודה לך שאתה מוכן לעשות את זה, סליחה. אני מודה לך שאתה מוכן לעשות את זה, למרות שאתה לא משוכנע שזו הדרך הנכונה. לי די ברור שזו הדרך הנכונה, אבל מציע שנמשיך לדון בזה בהמשך. יש לי אבל בקשה נוספת, מבנה נוסף שאני רוצה להלביש על השיחה שלנו, לפודקאסט הזה. וזה את המבנה הסוקרטי, לפיו אחד מאיתנו יהיה השואל או התוקף, ואחד מאיתנו יהיה המותקף, זה שהעמדה שלו מותקפת, או העונה. זה, אני חושב, יעזור קצת להדק את השיח שלנו, ולעשות אותו ברור ומסודר יותר. מה דעתך על זה?
אפשר לנסות, אני פה בשביל לנסות. זאת אומרת, אם מה שאתה חושב, בוא נלך על זה ונראה מה יוצא.
מצוין, נהדר. אני אשאל אותך, איזה עמדה תעדיף בתור השואל או התוקף או בתור המותקף או העונה?
לא יודע, אולי העונה.
עונה. אוקיי, מצוין. אז בתור העונה, אז אני הולך לשאול אותך שאלות במטרה לנסות להראות להראות לך ולצופים שאתה טועה, על ידי זה שאני או מוביל אותך לכך שאתה רואה שאתה מחזיק בדעה או הנחה בעייתית, או שאתה סותר את עצמך באיזשהו אופן. בתהליך יכול להיות שנגלה שאני זה שטועה וסותר את עצמו או מחזיק באיזושהי דעה בעייתית. ופעם באה נתחלף בתפקידים, או אולי באמצע היום נתחלף בתפקידים, נראה מה, איך זה עובד. ותרגיש נוח בכל עת, שוב, תרגיש נוח לעצור אותי. אם אתה מרגיש שאיזושהי שאלה היא בעייתית באיזשהו אופן, לא משנה, זכותך המלאה להגיד, אני חושב שאתה טועה, או לא משנה, מה שבא לך, אתה חופשי לגמרי. פשוט זה תפקידים אחרים, כאילו, כוונות אחרות. בסדר, אז בוא נתחיל. בסדר?
אוקיי.
אוקיי. אז אנחנו ממשיכים עם הדיון על דטרמיניזם וחופש הרצון, ואני מבקש ממך, מיקי, אם תוכל להגיד איך אתה רואה את המחלוקת הזאת, איך אתה מבין דטרמיניזם, איך אתה מבין חופש רצון, ואיך אתה מבין את הסתירה ביניהם, או חוסר התיישבות ביניהם, ואני אעצור אותך ברגע שאני אזהה איזה משהו שאני לא מסכים איתו, אם אני אזהה משהו כזה, בסדר?
כן. תראה, הדטרמיניזם יותר קל להסביר אותו. הוא מבוסס על יחס של סיבתיות בין אירועים, ועקרון הסיבתיות קובע שלכל אירוע אמורה להיות סיבה. וכיוון שכך, בעצם הדטרמיניסט אומר שהעולם שלנו, ההתרחשויות בעולם שלנו, וגם אצל כל אדם בפרט, אלה התרחשויות שנובעות מיחסי סיבה ומסובב מתמשכים. זאת אומרת, כל פעם מצב נתון גורר אחריו את השלב הבא. נגיד, אם אנחנו נעשה דיסקרטיזציה של ציר הזמן, אז זה גורר אחריו את המצב הבא באופן הכרחי. זאת אומרת, מצב נתון קיים מכתיב מצב יחיד כמצב שבא אחריו. זאת התפיסה הדטרמיניסטית. בתפיסה, כן.
רגע, מה הקשר בין הסיבתיות הזאת ו... סליחה, תמשיך. אני...
כנגד זה עומד התפיסה ליברטנית, תפיסה שמאמינה ברצון חופשי, ולגביה יש לא מעט עמימות ופרשנויות ושגיאות, בעיניי שגיאות, ולכן פה צריך טיפה להבהיר את התמונה. כן.
רגע, נזכרתי, אם תוכל בבקשה, חבר ביקש ממני, אם תוכל לדבר קצת יותר לאט, לנסות לדבר קצת יותר לאט, ובצורה כזאת שגם תיכוניסט יבין, או אדם שלא מבין בפילוסופיה ובפיזיקה, וזה יבין אותך.
אוקיי, אני אנסה, אני לא בטוח עד כמה אני אצליח להשתלט על דרך הדיבור הרגילה שלי. בכל מקרה, אני אומר שבתמונה הליברטנית יש כל מיני שגיאות, עמימויות, חוסר הבנות שמובילות לקושיות. ולכן מאוד חשוב להבהיר מה בעצם בדיוק הדבר הזה אומר, לפני שמתחילים לדון עליו. אז אני רוצה להציג את זה בצורה הבאה. אני רוצה לומר, נניח שאתה מסתכל על איזשהו מתאר טופוגרפי כלשהו, כן? הרים, גבעות, גאיות, עמקים וכדומה. על המתאר הטופוגרפי הזה, נגיד, שט או מסתובב כדורון קטן. הכדורון הזה ילך למקום שהמתווה הטופוגרפי לוקח אותו. בדרך כלל מהמקום הגבוה הוא ירד למקום הנמוך, אוקיי? אנלוגיה אחרת אפשר לקחת זרם מים כלשהו. זרם המים יזרום לאורך המתווה הזה, המתווה יכתיב את התוצאה. המתווה יכתיב לאיפה יגיע הכדורון או לאיפה יגיע זרם המים. עכשיו לעומת זאת, אם על המתווה הזה עומד אדם, ואדם גם הוא יצור פיזיקלי, ולכן אם אני עומד בראש ההר או על מדרון כלשהו, גם אני מרגיש את כוח הגרביטציה שמושך אותי כלפי מטה. במובן הזה אני כמו הכדורון וכמו זרם המים. אבל אני גם יכול להחליט להתנגד לכוח שמשך אותי למטה ולהחליט לטפס על ההר. נכון? אם אני אחליט לטפס על ההר, אז אני אעלה למעלה. במובן הזה, למרות שאני חשוף לכל ההשפעות של המתווה הטופוגרפי, בדיוק כמו כדורון, בדיוק כמו מים, במובן הזה גם הליברטן מסכים עם הדטרמיניסט. זאת אומרת, הכוחות קיימים ואני גם חשוף להשפעתם. ההבדל היחידי שאני חולק על הדטרמיניסט זה שאני לא בהכרח אעשה לפי מה שהשפעתם מורה לי לעשות. זאת אומרת, הם משפיעים עליי, אבל הם לא קובעים את מה שאני אעשה. זאת הנקודה. והרבה פעמים מציגים את הליברטניות כאילו שאין השפעה בכלל, אתה פועל בוואקום. זאת טעות. ברור שאני לא פועל בוואקום. הטענה היא שהמתווה שמסביבי משפיע, מנסה להשפיע עליי לעשות דברים, כי אני עצם פיזיקלי, אבל הוא לא קובע את מה שאני אעשה. עכשיו, מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שבנמשל, זה המשל, בנמשל, אני אומר שהמתווה הטופוגרפי הוא בעצם אוסף כל ההשפעות שעליהן מדבר הדטרמיניסט. גנטיקה, סביבה, נייצ'ר, נרצ'ר, כל מה שאתה רוצה. חינוך, הכל. יצרים, מוח, תהליכים מוחיים, נוירונים וכדומה. כל זה מבחינתי זה המתווה הטופוגרפי. בתמונת העולם שלי, כליברטן, אני טוען שהמתווה הטופוגרפי הזה הוא הסביבה שבה אני פועל, הוא לא אני. הדטרמיניסט אומר, המתווה הטופוגרפי הזה זה אני. זאת אומרת, לכל היותר יש עליו איזה כדורון, אבל הכדורון יגיע לאיפה שהמתווה הטופוגרפי לוקח אותו. דה פקטו, המתווה הטופוגרפי מתאר אותי. לעומת זאת, אני, כליברטן אומר, המתווה הטופוגרפי מתאר את הסביבה שבה אני פועל. אבל אני, בתוך הסביבה הזאת, יכול להחליט לעלות על הר. עכשיו, ההר זה משל למשהו שאותו קשה לי לעשות, בגלל הנייצ'ר והנרצ'ר והכל, נגיד, אתה הקיטה אותי. עכשיו, קשה לי מאוד לעצור את עצמי ולא להקוט אותך בחזרה. אז זה אומר שבכיוון ההקעה בחזרה יש לי הר, קשה לי לטפס עליו. בכיוון ההקעה בחזרה יש עמק, קל לי, מתבקש להקוט אותך בחזרה. כדורון היה מכה אותך בחזרה, כי אלה הנסיבות, הנסיבות מכתיבות. אני כליברטן אומר שזה אמנם יש לי דחף להכות אותך, אבל אם יש לי בחירה חופשית, אני יכול גם לעצור את עצמי ולהגיד לא, אני לא אכה אותך, אני כן אתאפק. זאת אומרת, אני אתאפס על ההר. ובמובן הזה, אם אני צריך איזה תיאור כן, בקליפת אגוז של התמונה הליברטנית, נדמה לי שהתמונה הזאת משקפת טוב את העניין. רק נקודה חשובה אחת נוספת צריך להוסיף פה, ישנם מצבים שגם הליברטן מסכים שזה שיפוע גבוה מדי. זאת אומרת, אין לי שום סיכוי לטפס על ההר למרות שאני אחליט לנסות ולעשות את זה. וזה מצבים שאנחנו מכנים אותם הרבה פעמים דחף לב בר כיבוש, או כן, איזה משהו שאתה לא יכול להתמודד מולו, ושם באמת אין לך בעצם בחירה אמיתית. אתה יכול לרצות לעשות אחרת, אבל לא תצליח לממש את זה. אין לי בחירה לעוף. אני לא יכול. אין לי את היכולת הזאת. אז לכן, עוד טעות נפוצה ביחס לליברטניות, זה שלא נכון שתמיד יש לנו בחירה חופשית. לא נכון שהבחירה היא מלאה, כי יש מתווה טופוגרפי, וגם לא נכון שהבחירה קיימת תמיד. היא לא קיימת תמיד, ישנם מצבים שלא. הטענה הליברטנית במהותה אומרת שיש מצבים שכן. זאת אומרת, לא כל המצבים הם מצבים נטולי בחירה. זה הטענה. לכן אם מביאים דוגמאות למצבים שבהם אדם לא בוחר, זה לא מוכיח שום דבר. גם הליברטן מסכים שישנם מצבים כאלה. הוויכוח צריך להתנהל האם יש מצבים אחרים. כן.
שאלה. איך לדעתך הדטרמיניסט רואה את המצב הזה שהליברטן מזהה כמצבים של בחירה? איך הדטרמיניסט, למה הדטרמיניסט חושב שהכל קבוע, הכל קבוע מראש, ואין לנו את הבחירה החופשית הזאת? איך הוא מנתח את הבחירה החופשית הזאת, כביכול של הליברטן, בעיניך?
שאלת פה שתי שאלות, איך הוא רואה את המצב הזה ולמה הוא חושב שזה כך, זה לא אותו דבר. זאת אומרת,
תסביר לי את שתי השאלות.
שאלה אחת זה איך הוא רואה מצבים כאלה שאני מזהה כמצבי בחירה. איך הוא רואה את זה? איזה פרשנות הוא נותן לעניין? השאלה השנייה זה למה הוא בוחר את הפרשנות הזאת ולא את הפרשנות שלי. זו שאלה אחרת. זאת אומרת, השאלה של למה היא נובעת כנראה בדרך כלל מעקרון הסיבתיות. זאת אומרת, הדטרמיניסט אומר, לכל דבר שקורה צריכה להיות סיבה. אנחנו חלק מהעולם, הגוף שלנו בוודאי הוא חומרי, הוא לא בטוח שיש משהו אחר מעבר לגוף, אבל גם אם יש, הגוף הוא משהו חומרי, ולכן הוא נתון לעקרון הסיבתיות, לחוקי הטבע, לכל ההשפעות הרגילות, ולכן הוא לא מוכן לקבל מצב שבו אדם יפעל נגד ההשפעות הטבעיות, כי זה בעצם סותר את חוקי הפיזיקה, סותר את עקרון הסיבתיות. זאת הסיבה למה הוא בוחר לראות את התמונות האלה אחרת. איך הוא רואה את התמונות האלה, השאלה השנייה, זה שאלה אחרת. פה אני, כשאני מזהה בתוך עצמי שאני בוחר חופשית לעשות כך ולא לעשות כך, הוא יגיד לי שאני חי באשליה. בעצם בתוכי ישנם מנגנונים שהביאו אותי לעשות את זה באופן דטרמיניסטי. רק משום מה אני נמצא באיזושהי אשליה, כאילו שבחרתי בזה באופן חופשי. זה איך שהוא רואה את הסיטואציה. כן.
האם תוכל לתאר לי באופן היפותטי את נקודת המבט הדטרמיניסטית בהקשר הזה? נגיד, האם אתה יכול לתת לי דוגמה שאתה רואה אותה כדוגמה לגיטימית של בחירה חופשית, ואיך דטרמיניסט ינתח את האירוע הזה של הבחירה?
אני אקח דוגמה שהשתמש בה סארטר, כן, הפילוסוף הצרפתי הידוע. הוא אומר שתלמיד שלו בפריז הכבושה בזמן מלחמת העולם השנייה, תלמיד שלו הגיע אליו עם דילמה. הוא נמצא עם אמא שלו, האח שלו הגדול משתף פעולה עם הנאצים נדמה לי, ואבא שלו נהרג, ואמא שלו מבוגרת, חולה, צריכה עזרה וכדומה. עכשיו, הוא היה רוצה לברוח לצבא צרפת החופשית, לדגול, להילחם נגד הנאצים. מצד שני, הוא עוזב את אמא שלו לבד, אז הוא בדילמה האם להילחם נגד הרוע, שזה ערך אחד, או לעזור לאמא שלו, שזה גם ערך. עכשיו השאלה איזה ערך גובר. עכשיו בלי קשר לתשובה ואיך מנתחים דבר כזה וכולי, אבל יש לו איזשהו, מבחינתי יש לו איזשהו אלמנט של בחירה, הוא צריך להחליט איזה ערך ימצא יותר גבוה בסולם הערכים שלו. הלחימה ברוע או העזרה לאמא שלו, בצורה נורא פשטנית. אוקיי? אז מבחינתי, כשהוא יקבל החלטה בשאלה כזאת, הוא בעצם בחר באופן חופשי, הוא היה יכול לקבל כל אחת משתי ההחלטות, והוא בוחר באחת מהן. הדטרמיניסט שמסתכל על הדבר הזה, הוא יגיד ככה, אם הייתי עוקב אחרי התהליכים המוחיים שלו, הייתי יכול להגיד לך במה הוא יבחר, כי בעצם זאת תוצאה של המבנה הקיים, של המצב הקיים כרגע במוח שלו, עוד לפני שהוא בחר. אני בעצם יכולתי, לו היה לי מחשב מספיק גדול, כמו לפלס, כן, התזה של לפלס, אם היה לי כוח חישוב מספיק גדול ומערכת הנתונים המלאה לגבי אותו אדם ולגבי סביבתו, אני יכול להגיד לך בדיוק מה הוא יעשה, בוודאות. זאת אומרת, זו התמונה הדטרמיניסטית. למה האדם ההוא, הסטודנט ההוא, חושב שהוא, שנייה אחת, יש לו בחירה חופשית? פשוט הוא חי באשליה. יש לו איזה אפי פנומנה, איזו תופעה נלווית, אשליה כזאת כאילו שהוא בוחר, אבל זאת אשליה.
הקושי שלי עם ההצגה שלך את נקודת המבט הדטרמיניסטית היא שאתה מזהה אותה כמבוססת על איזה מטריאליזם או פיזיקליזם. האם אני צודק שאתה מזהה את נקודת המבט הדטרמיניסטית כנקודת מבט פיזיקליסטית שהכל חומר?
מושגית זה לא חייב ללכת ביחד, אבל בפועל אצל רוב האנשים נדמה לי שזאת המוטיבציה להיות דטרמיניסט. מושגית אתה יכול להיות דטרמיניסט גם אם אתה דואליסט. גם אם אתה חושב שיש לאדם נפש, עדיין יכול להיות שהעסק מתנהל בצורה דטרמיניסטית. זאת אומרת, זה לא חייב להיות מלווה בפיזיקליזם. עובדתית, נדמה לי שרוב האנשים, מי שאני פגשתי וקראתי, שאוחזים בעמדה דטרמיניסטית, הם עושים את זה מסיבות של תמונה פיזיקליסטית. כן.
אוקיי. אז אני אגיד שאני אולי סוג של פיזיקליסט, אבל לא בדיוק. אני די מקבל את נקודת המבט של פופר, שהוא רב עולמי, הוא פלורליסט, הוא לא דואליסט, הוא פלורליסט. הוא מדבר על... אתה מכיר את תפיסת את המטאפיזיקה של פופר?
לא.
אני אגיד אותה בקצרה. הוא מדבר על לפחות שלוש עולמות שהם אמיתיים באותה מידה. הוא מדבר על העולם הפיזיקלי, המקובל, הרגיל. הוא מדבר על העולם של התפיסות החושיות, של התחושות, של מחשבות במובן הסובייקטיבי של המילה. זה עולם שתיים. הוא מדבר על עולם שלוש, שעולם שלוש זה עולם של רעיונות, מחשבות ודברים כאלה, שהוא אומר שהעולם של המחשבות והרעיונות, שהוא אובייקטיבי לחלוטין, למשל הוא מדבר על המתמטיקה כדוגמה לאמיתיות של העולם הזה לכשעצמו, הוא אומר, המצאנו את המספרים, אבל אחרי שהמצאנו את המספרים, גילינו את המספרים הזוגיים והעל-זוגיים ואת המספרים הראשוניים. זאת אומרת, גילינו כל מיני דברים, איכויות אובייקטיביות בתוך העולם הזה, שלא אנחנו הכנסנו לתוכו. אז זה עולם שלוש, והוא אומר, העולם השלישי הזה, עולם המחשבות לכשעצמן, זה הגיח מתוך עולם שתיים, עולם של החוויות והתחושות וכו', והעולם שתיים הזה הגיח מתוך עולם אחד, מתוך העולם הפיזיקלי. אז זה ככה אנקדוטה על התפיסה של פופר,
אם אני מבין, אם אני מבין נכון, אז אתה בעצם מדבר כן על פיזיקליזם, אלא שמתוכו אימרג', כן, יש הגחה של דברים נוספים, תופעות מנטליות, ואחרי זה אולי גם עולם האמיתות המתמטיות, שפה אני מזהה איזושהי סתירה בדבריך, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, או אצל פופר, לא יודע אם זה בדבריך או אצלו, אבל בסופו של דבר, אם אני מבין נכון, זה פיזיקליזם. זאת אומרת, זה שיש תופעות שמגיחות מתוך המכלול הפיזיקלי הזה, אוקיי, אז מה, אבל אין להם קיום, זה לא סובסטנציה נוספת. זה בסך הכל תכונות של המכלול הפיזיקלי. כן.
אתה מעלה נקודה מצוינת, שאני במידה רבה מסכים איתה. פופר לא היה מסכים איתה, אבל אני כן מסכים איתה, ובהקשר הזה אני הולך עם שני הוגים אחרים, שכנראה פחות חיבבו את פופר, את הרעיונות שלו לפחות, זה ריצ'רד דוקינס ודניאל דנט. שהם מדברים על מה שהם קוראים לו רדוקציוניזם היררכי. שהם אומרים, הם לא מדברים על עולם המחשבות ודברים כאלה, הם אומרים, מדברים על איך שהעולם, שבהתחלה יש לנו את הפיזיקה, מתוך הפיזיקה, החוקים של הפיזיקה, שהכל מתנהל, הם יגידו, טוב, יש לנו עוד 10 דקות, ננצל את הזמן כמה שזה מספיק. אני מתנצל שזה ככה קצר, הייתי שמח להמשיך איתך עוד, מקווה שיצא לנו בהמשך. אז הם אומרים שהכל מתנהל על בסיס החוקים של הפיזיקה, אבל מתוך הפיזיקה הגיחה הכימיה, שהכימיה זה מערכת מורכבת יותר מהפיזיקה, ויש לה מבנים מורכבים יותר, אבל שהגיחו מתוך החוקים של הפיזיקה, והחוקים של הפיזיקה חלים על החוקים של הכימיה, אבל יש שם מבנים מורכבים יותר, שנוספו על החוקים של הפיזיקה. על החוקים של ה... מתוך הכימיה נוצרה הביולוגיה, מערכות ביולוגיות, החיים, שגם הם נתונים לחוקים של הפיזיקה, אבל באופן מורכב יותר. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על מערכת ביולוגית, אתה יכול לנתח אותה באופן כימי, אבל זה יהיה מאוד מורכב, ואתה יכול לנתח אותה באופן פיזיקלי. אם תסתכל מקרוב על מערכת ביולוגית, אתה תראה שהיא מערכת פיזיקלית מאוד מאוד מורכבת.
זה בסך הכל רדוקציוניזם רגיל, אני לא שומע פה שום דבר אחר. מה זה אומר? זה אומר שזה מטריאליזם, זאת אומרת,
כן,
אוקיי. רק מתאר
עכשיו.
רדוקציוניזם, שזאת גישה רווחת מאוד, אבל אני לא רואה למה זה מקדם אותנו בעניין הדיון על הבחירה.
כי הטענה היא שהמערכת הביולוגית היא מתנהגת, ומתוך המערכת הביולוגית הגיחה המערכת הפסיכולוגית, שזה עוד יותר מורכב, תודעה, שמתוך זה הגיח התודעה האנושית, שזה אולי השיא של ההיררכיה הזאת, נסתכל רגע על המערכת הביולוגית, החיה. אז הטענה היא שהחיה, המערכת הביולוגית, היא נתונה באופן טוטלי למערכת הפיזיקלית, אבל למישהו שמסתכל מהצד, זה נראה כאילו היא לא, נכון? המים זורמים באופן פיזיקלי טהור, נגיד, אבל החיה שמטפסת על ההר ולא זורמת איתו למטה, כביכול, היא לא נתונה למערכת הפיזיקלית, לחוקים הפיזיקלית. אבל בעצם, מה שטוען הרדוקציוניזם, ההיררכי הזה, זה שבזכות כל מיני הגבלות ומורכבות של המערכת הפיזיקלית, המערכת הביולוגית נראית כאילו היא לא עובדת עם חוקי הפיזיקה, אבל היא בעצם גם עובדת על חוקי הפיזיקה.
כן, אבל אם, בסופו של דבר, אם אני מסכם את מה שאמרת, זה פירוט של מה שאני אמרתי קודם. אתה בעצם אומר, הסיבתיות ביסודה היא סיבתיות בגלל חוקי הפיזיקה, שבתורה מחוללים את הכימיה ואת הביולוגיה ואת הפסיכולוגיה, ואם תרצה גם את הסוציולוגיה של החברה. אבל בסוף בסוף מדובר פה בסיבתיות פיזיקליסטית. ולמה זה נראה לנו כמו בחירה חופשית, או משהו שלא נענה לחוקי הפיזיקה, זה אשליה. האשליה, לא משנה כרגע, אז אמרת, האשליה זה כמו הויטליזם בביולוגיה, לא חשוב. אבל אתה בעצם אומר שהדטרמיניסט רואה את הבחירה החופשית כסוג של אשליה, ומה שמביא אותו להיות דטרמיניסט, זה בעצם הסיבתיות הפיזיקליסטית, שזה בדיוק תשובות לשתי השאלות שהצעתי קודם. כן.
זהו, אז מה שאני רוצה לומר, זה שאנחנו לא חייבים ללכת לפיזיקה כדי לתמוך ב... דטרמיניזם. נחזור לדוגמה של הצרפתי שיש לו את התהייה מה לעשות, האם לעזור לאימא שלו או ללכת למחתרת. ונקודת המבט הדטרמיניסטית, איך שאני מבין אותה, אומרת שמה שקובע לאותו אדם את הבחירה שהוא בסוף יבחר בה, זה פחות חשוב שזה, אם זה פיזיקליסטי או לא, התהליכים הפיזיקליים במוח שלו וכו', מה שיותר משנה זה שמה שקובע את הבחירה שלו זה ההיסטוריה שלו. ההיסטוריה, שזה שילוב של הגנטיקה שלו, השילוב והפסיכולוגיה שלו והחוויות שלו, כל מה שקרה לפני אותו רגע של בחירה בחיים שלו, הוא מה שקובע את הבחירה שלו בסוף,
כן, אבל
ולא...
לא, זה אותו דבר. זאת אומרת, הטענה היא, הרי מאיפה בא המבנה המוחי שבגלל זה הזרמים זורמים כך שהוא יבחר לכיוון א' או לכיוון ב'? זה עוצב על ידי ה-nature וה-nurture, זאת אומרת, על ידי ההיסטוריה שלו. כן, זה ברור. אבל בסוף בסוף, מה שהוא יעשה, זה תולדה של אותם זרמים במוח, שהם בעצמם תוצאה של כל ההיסטוריה שעיצבה את המוח שלו באופן מסוים. ולכן בסוף זה בדיוק דטרמיניזם פיזיקלי, שהפיזיקה הזאת מעוצבת כמובן על ידי תופעות אחרות, שגם ההשפעה שלהן עליה היא השפעה של פיזיקה. גם מה שאתה קורא היסטוריה, כמו שאמרת קודם עם הרדוקציוניזם, גם זה פיזיקה. זאת אומרת, בסוף בסוף הכל פיזיקה. לכן זה כל השאלה זה באיזה רמת אינטגרציה אתה מסתכל על הבעיה. אבל כשאתה מסתכל על זה במיקרו, הכל זה פיזיקה. ולכן אתה כן מתאר פה את התמונה שאני הצגתי קודם בשם הדטרמיניסט, שאומר שבעצם הכל פיזיקה, ויש לנו כמובן רמות הסתכלות שונות, אבל הכל פיזיקה, ולכן אתה אומר שמי שרואה, ליברטן שרואה מצב מסוים כבחירה, חי באשליה. זאת אומרת, זאת בעצם הטענה. כן.
אני רוצה אבל לבדוק איתך, מה שאני מנסה להגיד זה נקודת המבט הפיזיקליסטית היא לא הכרחית כדי להסביר את מה שאני מתכוון אליו כשאני מדבר על הדטרמיניזם. גם אם העולם הוא לא פיזיקלי, לא מעניין אותי הפיזיקה.
מסכים. לא, מספיק שמושגית אין תלות, אמרתי גם קודם. מושגית אין תלות. מה שאמרתי שבדרך כלל רוב האנשים כן יוצאים מפיזיקליזם. ואני חושב שלא בכדי התחלת את התיאור שלך עם הרדוקציוניזם של דנט ושל דוקינס. כיוון שגם אתה בסופו של דבר נזקקת לזה. מושגית זה לא חייב להיות. מושגית אתה יכול להיות דטרמיניסט גם בלי להיות פיזיקליסט, כמו שאמרתי גם קודם, אני מסכים.
אז הטענה שלי זה, נתתי את התיאור של דוקינס ודנט כדבר נוסף, לא משנה, אבל לא הכרחי מבחינתי לשאלת הדטרמיניזם. אני חושב שהם צודקים בהקשר הזה, אבל שוב, זה לא על זה אני נשען כשאני רוצה לטעון את הדטרמיניזם שלי. מה שאני רוצה להתמקד בו ולשאול אותך לגביו, זה הטענה שמה שגרם לאותו צרפתי לעשות את הבחירה שלו בסופו של דבר, זה כל מה שקרה לו לפני כן, בלי ההקשר הפיזיקלי. לא מעניין אותי הפיזיקה, מעניין אותי יותר ההיסטוריה. מה קרה לו? מי הוא? מאיזה אופי יש לו? מה החוויות שהיו לו? מה החינוך שהוא קיבל? Nurture ו-Nature, כל זה הוביל אותו לבחירה שהוא בסוף בחר, ואני רוצה לשאול אותך, כליברטן, למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהבחירה שלו חופשית, שאם אני מבין אותך נכון, זה אומר שיש משהו בבחירה שלו שהוא לא קשור להיסטוריה שלו, נכון?
כן, אני טוען שההיסטוריה וכל מה שתיארת קודם, הנייצ'ר והנרצ'ר, קובע את המתווה הטופוגרפי שבתוכו אני פועל. אבל זה לא אני, זה בדיוק ההבדל. ואת הדטרמיניסט רואה את המתווה הזה בתור, זה אני. מה שהמתווה הזה אומר, זה מה שאני אעשה. ואני טוען שזה יוצר את המתווה שפועל עליי. ואני בתוכו מקבל החלטות האם ללכת איתו או ללכת נגדו. יש לי שתי אפשרויות למרות שיש לי אותה היסטוריה. כן.
מעולה, תודה. אלה יהיו מילות הסיום שלנו, כי יש לנו פחות מדקה.
אוקיי.
אז יופי, אני אשמח שנמשיך את השיחה הבאה שלנו בנקודה הזו. ואני שוב מודה לך מאוד, לי זה היה מעניין, ואם תרצה להגיד משהו, אני מקווה שלא תיקטע.
לא, לא, הכל בסדר, אני תודה לך ונמשיך בעזרת השם.
נהדר, אז שיהיה יום טוב.
גם לך, כל טוב, להתראות.
ביי, להתראות.